אורות, מת רבינו הגדול הרב קוק, עמוד כף א', כף א', פסקה ד'. יש מין ארס, ארס באלף, רעל, רעל. יש ארס רוחני. עכשיו, הארס הרוחני שיתואר כאן, בעצם הוא הנצרות. כלומר, נקודה מסוימת בנצרות, שהיא הנקודה הבסיסית. והשאלה היא למה זה מובא פה. כלומר, מה לערב ולנצרות כשהוא מדבר על ישראל ותחייתה?
קודם כל, סיימנו במינו שמירת
המשפט. כן, אני רוצה להסביר. באופן כן, יש פה מספר פסקאות שבהם הרב דן על הנצרות. מה כוונתו בדבר הזה? מה זה קשור לראות התחייה, או ישראל ותחייתו, סליחה? התשובה היא שהרב רואה בגאולת ישראל העלאת האלטרנטיבה לנצרות. כלומר, בזמן הגלות זה זמנו של אדום, עם ישראל שותק, איננו מהווה את הכוח המוביל בתרבות האנושית, אלא בינתיים ניתן את ההזדמנות לנצרות להוביל, וכאשר מגיע זמן כישלונה, כפי שמתואר במלחמה, או להבדיל, כשמגיע זמן עלייתם של ישראל, אז נופלת הנצרות ועולה היהדות. כן, זה כמו שהגמרא אומרת, למה ברכת המינים צמודה עליה לצדיקים? כיוון שנופלים הרשעים, מתרוממת קרנם של צדיקים. זה הולך ביחד. כן? במיוחד בין הנצרות ליהדות, שהנצרות מהווה איזה מין אנטיתזה של היהדות, אז זה ברור שאם זה נופל זה עולה, כמו שאמרו גם על קיסרי וירושלים. בנויה זו חרבה זו.
זהו, אז מתי וושינגטון?
כן, אז זהו, אז זה באמת שאלה ששאל בזמנו הרב יהודה אשכנזי. איך זה יכול להיות שירושלים בנויה, וגם רומא בנויה? כן, רומא במובן השאלה מהנוצרי. הרי הגמרא אומרת שאם יאמר לך אדם שתיהם נבנו, זה לא יכול להיות. אלא אומר הרב אשכנזי, זה סימן שרומא כבר חרבה, רק היא עוד לא יודעת את זה. זאת אומרת, זה לוקח זמן עד שמגיעים למודעות.
כלומר, לגבי ירושלים, שהיה תבין תחון, קמח תחון
תחנת. כן, אז זהו, אז גם אצלם, הם עוד, עוד, בדיוק, אז זה בא לכיוון ההפוך. זאת אומרת שבאמת, התוכן הפנימי, מה? ירושלים לא בנויה? למה? יש לנו עצמאות מדינית, ברוך השם, אין בעיה. מי אמר בית המקדש? אמרו ירושלים. כלומר, עצם שיבת ישראל לעצמאות, זה בעצם התמוטטותה התיאולוגית של הנצרות. וזה בעצם לא רק התמודדות תיאולוגית בגלל שזה סותר איזשהו סעיף בדוגמה, אלא זה אומר שהגיע הזמן להצבת אלטרנטיבה תרבותית.
ויש נוצרים,
יש נוצרים שמנסים איכשהו לתרץ את זה על ידי כל מיני תיאולוגיות חדשות, ויש יהודים שמנסים להתעלם מזה. זאת אומרת, אנחנו עושים את הכל במדינת ישראל כדי להתעלם מן המשמעות האמיתית של המאורעות. למשל, יש היום סכסוך במזרח התיכון, שאני שמתם לב. אז עושים את הכל כדי לומר שמדובר בסכסוך שכנים. זאת אומרת, בין לוקסמבורג לבין בלגיה התעורר ויכוח לגבי תוואי הגדר בין שני כפרים, וזה גורם לקצת מתחים, אבל עם קצת רצון טוב ומוכנות לפשרה אפשר להגיע בסוף להסדר, כי סך הכל אף אחד לא רוצה מלחמה, כל מי אנשים רוצים שלום, ומדובר קומנסן, סך הכל יהיה בסדר. כן? יש רק בעיה, אבל אם זה היה כך באמת, אז הסכסוך היה נפטר לפני 50 שנה. אלא שמתעלמים ממספר עובדות שהן נחשבות למקריות ביותר, שבאופן מקרי הצדדים המעורבים בסכסוך הם היהדות, הנצרות והאסלאם, אבל זה מקרי ביותר, זה יכול היה להיות משהו אחר לגמרי. וגם מתעלמים מעוד נקודה אחת, והיא שהטריטוריה שעליה מדברים חופפת בצורה מפתיעה את ארץ ישראל המקראית, אבל זה לא קשור. כלומר, זה מדינה של גויים, המאוכלסת באופן מקרי ביותר ביהודים. זה מעניין שיש כל כך הרבה יהודים במדינה הזאת, ושגם הממשלה מורכבת מיהודים. טוב, זה באמת מקרי, כי זה יכול היה להיות משהו אחר. אבל כולם יהודים, אבל לא אומרים את זה, ששורשי הסכסוך הם משהו אחר לגמרי. אז רגילים להגיד שיש השורשים הדתיים של הסכסוך. גם זה צורה של גימוד של הבעיה. זה לא שורשים דתיים של הסכסוך. אלא יש פה מאבק על ההגמוניה התרבותית באנושות. מי הוא מהווה את הכוח המוביל. לכן הרב דן בביקורתו על הנצרות דווקא הרב דן בביקורתו על הנצרות דווקא בהקשר של ישראל ותחייתו, כלומר תחיית האומה היא באה להציב את האלטרנטיבה הזאת.
ובאמת העולם הערבי ועולם האסלאם, שניהם אומרים את זה מפורש.
היום יש בעצם ארבעה מוקדים בתרבות האנושית שנמצאים במשחק. ארבעת המוקדים הם הנצרות ובירת וושינגטון. ארבעת המוקדים המתמודדים היום הם הנצרות ובירתה וושינגטון, האסלאם ובירתו בן לדן, היהדות בירושלים, והמזרח הרחוק. והאישיות המרכזית בו היום, הפופולרית, נאמר הייצוגית, עד הלילה. זה בעצם, זה המאבק על הנפש, על הרוחניות של נפש האדם. על זה הם רבים. בסרסוך המזרח תיכוני דווקא שלושה מתוך הארבעה מעורבים, אז זה משמעותי ביותר. כן, בבקשה.
מה עם החילוניות של אירופה?
זה הנצרות. אני אסביר לך. החילוניות האירופאית זה הביטוי החילוני של הנצרות. לא, זה אותו דבר. זה נצרות. זה הנצרות. זה בדיוק אותו דבר. כי מה החילוניות באה לומר? שאין שום דבר. מה אומרת הנצרות? אין שום דבר. אין עם ישראל ועמים. אין ישראל ועמים. הכל שווה. עכשיו, אם תתרגם את החילונות המתפשטת היום, ההומניסטית, תעביר אותה למישור המטאפיזי, אתה מקבל בול את הנצרות. זה אותו דבר. רק שרוב בני האדם אינם מסוגלים למחשבה מטאפיזית, אבל הם מסוגלים למחשבה רגשית. וזה ההומניזם. מטאפיזי מעל הטבע.
מה זה נקרא
מחשבה? אלוהים, למשל. אלוהים זה מחשבה מטאפיזית. זאת אומרת, אלוהים מבדיל בין ישראל לעמים או לא? הנה, זאת שאלה מטאפיזית. כן? זאת שאלה שמי שלא מאמין באלוהים לא מעניינת אותו. אבל זה כן מעניין אותו, האם יש האם זכויות האדם שווים לכולם או לא? ברור? זה פשוט, זה העתקת את אותה נקודה למישור יותר נמוך.
מה זה לילה והוא כל כך...
הוא מייצג, הוא משפיע מאוד. הוא קיבל, לא סתם קיבל פרס נובל, עכשיו הוא קיבל אפילו דוקטור של כבוד באוניברסיטה בלונדון. הוא מייצג את כל האלטרנטיבה למכלול המערבי בכללו, שכולל יהדות, נצרות ואיסלאם, הוא מהווה את הכיוון השני. אישית? אני חושב שכן, אבל זה לא משנה. גם אם הוא היה קטן.
לא,
אני מדבר מבחינת האישיות שלו. אני חושב שהוא אכן כן אישיות גדולה, אבל זה גם לא משנה. כלומר, גם אם הוא לא היה, זה לא היה משנה. כי אין דרכם של חכמנו להשפיל את יריב, אלא עד רבה, לרומם אותם עד המדרגה היותר גדולה של מדעת, ומשם להפיל אותם.
אתה לא אומר שדאי נאמה זה המנהיג הרוחני של הטיבטים שסילקו?
כן, בודיזם.
מה, זה שסילקו אותם ואולי לא נלחמו כאילו בפרסות?
כן, זה. הלאה.
נו,
האסלאם, מה את רוצה מהאסלאם? דיברנו עליו, לא?
אמרנו שבנצרות...
כן, הכוח המוביל בחלק המערבי של העולם זה הנצרות. האסלאם הוא רק לשרת. איך כתוב? וילך עשיו אל ישמעאל. ויקח את מחלת בת ישמעאל, אחות נביות, על נשב לו לאישה. אמרו חז"ל, לא הלך עשיו אל ישמעאל, אלא כדי להילחם ביעקב. זאת אומרת, היוזמה של המלחמה זה בא מעשיו. ישמעאל, עם כל שנאתו, לא מסוגל להיות היוזם של המהלך. אבל הוא מוכן לשמש כלי שרת לעשיו. נו, זה, לא רואים את זה? כן.
שאתה פותח בנקודות
שבאמת
העולם
מסוסק
כרגע.
נו.
אם מחר
יפתחו
כל
ארבע
הנקודות
האלה, האם יקומו
במקומן נקודות חדשות?
או
שכן,
או שלא.
אז
נראה. אבל בינתיים...
אז ימציאו
דבר
חדש. האסלאם נלחם של הנצרות?
כן, בוודאי. צריך להבין גם מאיפה נולד האסלאם. האסלאם זה נולד בעצם מהנצרות.
מהנצרות?
כן, אם רואים את השורשים. מאיפה זה יתחיל? זה מתחיל מהנצרות. אין שום ספק לדבר. האסלאם המנצרות? חוקרי... מה?
בוודאי.
רגע, הוא חושב שישו... כן. ישו בעיניהם, לא רק שהוא נביא, אלא לפי הסונה לפחות, הוא גם המשיח.
הם אומרים כופרים.
הם קוראים לנוצרים כופרים בגלל שהם העלילו את ישו. בגלל שהם עשו אותו אלוה.
וגם בגלל שהם
אומרים... הם לא מאמינים במוחמד.
טוב, זה עוד סיפור, כן, גם יהיה זה, אבל הביקורת שהייתה למוחמד כלפי הנצרות זה עבודה זרה שלהם, האלילות שלהם. כן, למשל...
בגלל שזה עבודה זרה, זה
האלילות
שלהם...
כן, למשל, בהתחלתו של האסלאם היה אחד יוחנן פילופונוס, היה נוצרי ידוע בסוריה, דמשק. אז הוא התעניין במוחמד, דברים האלה, כלומר, הוא היה ממש בדור הראשון. הוא ראה בהם איזושהי קט סוטה של הנצרות. הוא לא חשב שיש פה דת חדשה במובן הרחב של המילה.
היא מאוחרת יותר בזמן.
טוב, אנחנו יכולים להתקדם?
אבל כשמוסלמים
רואים
נצרים,
גם זה נאום
בזמן? ודאי. יש פה בדלילים?
כן, ברור. יש מין, אבל נקודת המוצא, נקודת המוצא היא בעצם נוצרית, והיא נובעת מן הערס הזה שהרב פה מתאר. בוא נראה על איזה ערס הרב מדבר, וכיצד הוא מתבטא. הביטוי המרכזי של הערס הזה זה בשיטה הנוצרית. הרב לא מדבר על הנצרות כנצרות. הוא מדבר על הנצרות כי מבטאת את הלך הרוח שהוא רוצה לתאר כאן. בסדר? יש מין ערס רוחני כזה, שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד. למשל, כפי שאמר פאולוס. מה אמר פאולוס? לא יהודי ולא יווני. לא זה ולא זה. כן? עכשיו, לכאורה, אני לא יהודי ולא יווני. כן, כן, לא הוא, וזה הדגם שהוא מציע לאנושות. להיות לא יהודי ולא יווני. זה, מה?
מה כן?
אדם. כלומר נוצרי.
ומה אני
מג'י
הוא
קוראי? מה?
ומה אני? אני
פרווה
כזה, לא...
זהו, לא, אבל מה הכוונה מאחורי הדברים האלה? הוא רוצה לדבר על רוח אלוהים שמרחפת בחללות הנפש האנושית, ולכן אין צורך להבדיל פה בין אדם לאדם, סך הכל אין שום הבדל מהותי בין יהודי לגוי, נקודה. עכשיו, השאלה היא למה זה רע? צריך לדוק? הנה, פה הוא עלתה טענה, צריך לדוק למה היא רעה. אומר הרב למה? מפני שהתוכן הישראלי המיוחד הוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. כלומר, יש מוקד של חיים שמחיה את כל הרוחניות האנושית. אם אתה מבטל את המוקד, אתה יוצר רוחניות דלילה. כמו שבגוף יש לך לב ואיברים, אם תיטול את הלב על מנת שכולם יהיו כמו האצבעות או הציפורניים, אתה הזקת גם לציפורניים. כלומר, זהו חטא כלפי האנושות לבטל את התוכן הישראלי המיוחד. עד כאן מובן?
הוא לא רומז לנצרות שמטשטשת?
כן, כן, ודאי שהוא רומז לזה. אבל הוא מסביר קודם כל מה יוסד התיאורטי, כן? ודאי, הנוצרים השתמשו בטיעון הזה. וקודם כל, במקום לתת לזה תוויות, בוא נראה מה נאמר. נאמר שלא צריך ייחוד של ישראל. בדומה לזה, מצאנו גם הרב מדבר על זה בהמשך, השיטה של קורח. שקורח אומר, אין הבדל בין כהן לבין מי שאיננו כהן, כולם אותו דבר. וזה בעצם השורש של התשטוש הנוצרי בהמשך. כלומר, הרבה מדרשים שנאמרו על קורח בעצם מכוונים לישו. צריך לדעת את זה. כי הרבה פעמים יש טענות שמושמות בפיו של קורח שבכלל אין להם מקום במציאות של ימי קורח. למשל, שהוא מדבר על אישה אחת שגידלה אלמנה, מסכנה, גידלה בשדה שלה חיטה. בא אהרון ואומר, מה עם התרומה, מה עם המעשר? במדבר, ודאי שלאהרון לא היו שם הצדות. אז זה ברור שמדובר פה על משהו מאוחר יותר, שמולבש על האישיות של קורח. ברור? והשורש הזה עוד בקין, שרוצה לבטל את הסגולה של הבל. לבטל את הסגולה של הבל. אז זאת אומרת, יש מין ערס רוחני כזה, שבטבעו הוא לתשש את התוכן הישראלי המיוחד, שהוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. אז זה רצח. זה כמו שמשל הרב קוק מסביר באורות הקודש, מדוע זה יותר חמור אתאיזם מרצח. למה זה יותר חמור לכפור במציאות השם מאשר להרוג בן אדם?
זה רק דמות אחת, לפי מה שהרב אומר. כשהורגים את האדם, אנחנו איש.
נכון, אבל אתה הורג את האלוהות, אתה מונע את אור החיים מכל העולם, יפה. זאת אומרת, מה שיותר חמור, במה אתה פוגע? לפגוע בג'וק זה מאוד לא יפה, אבל זה פחות חמור מאשר לפגוע באדם. לפגוע באדם זה מאוד לא יפה, אבל זה פחות חמור מאשר לפגוע באלוהים. אז לכן אם אתה מבטל את האור הישראלי המיוחד, את התוכן הישראלי המיוחד, אתה פגעת בכללות האנושות.
רגע, הרב אומר שהתאיזם בישראל...
לא בכלל.
זאת אומרת, אם יש קיים אדם בעולם שלא מאמין שיש אלוהים, בזה הוא הרג יותר מה...
הוא הרג את אלוהים?
לא, אבל השאלה היא מה ההשפעה על העולם. אז הרב אומר שההשפעה על העולם יותר...
אז הוא חוסם את היערה האלוהית בעולם, כי היערה האלוהית עוברת דרך ההכרה של האדם.
כל האנשים בעולם.
כן, ודאי. מי יותר ומי פחות. טוב, בוא נמשיך. החיים הקדושים השופעים בפנימי פנימיות ההבקה של אור אלוהי אמת והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופתוח נשמתה. אחוזים בלשד החיים של קדושת אמונה תה, התאורה בתואר עליון, שרק העולם העתיד להתחדש ברום תארת קודשו, יוכל לסופגו ולהעיר את עלילות החיים על ידו. תרגום לעברית. יש טענה כלפי היהדות שהיא ריאקציונרית. מה זה ריאקציונר? ריאקציונר זה אדם שדבק בעבר כשהעולם כבר השתנה. כלומר, יש דברים שהיו טובים בזמנם, אבל די, חלס, זה כבר עבד. זה עבד עליו הכלח, העולם מתקדם, אז אי אפשר לחיות כאילו אנחנו בזמן הקודם. כלומר, הריאקציונר הוא האדם שאיננו שם לב שהעולם השתנה. בסדר? וזאת הטענה העתיקה נגד היהדות. נכון, יצאתם ממצרים, אז מה אתה עושה מזה עניין? העולם מתקדם. טענה יפה?
אפשר להסתכל
עליה גם. אפשר להסתכל, נכון, בהחלט. לא סתם שאפשר להסתכל, יש מיליארדי אנשים שככה מסתכלים. נכון. אפילו אותו רשע, הוא הנונו, שאמר שהיהדות היא דת, לא יודע, הוא אמר איזה ביטוי כזה מאוד באפק לפי היהדות. לא, הוא אמר משהו יותר גרוע. זה מפגר את אומה. כן, אבל סוף, זה העיקרון. למה זה פיגור? כי זה פיגור, הרי העולם מתקדם, אז מה אתם עדיין שומרים על הייחוד שלכם?
זה דוגמאות בעולם שזה תופס.
אבל, מצד האמת, כל זה היה נכון אם היהדות הייתה בנויה על שימור העבר. אבל היהדות מצד האמת היא בנויה על הקדמת העתיד. כלומר, אור העתיד הוא המחיה אותנו. למה אנחנו זוכים את יציאת מצרים? אומרת הגמרא, בגלל שזה מביא לימות המשיח. יבוא לימות המשיח, לא נזכור יציאת מצרים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הקטגוריה המרכזית של ההכרה היהודית זה דווקא העתיד. ולכן, דבר שהוא עתידי נראה משונה בעיני הפרימיטיבים של היום, אבל לא בגלל זה, באמת הוא לא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. תאר לעצמך שאתה תביא, אני יודע, טייפ ריקורדר לאיזה אי של פרירי אדם. תגידו, בשביל מה צריך את זה? כן? יש לנו אבנים הרבה יותר טובות. כן? אז זה בערך היחד בין הנצרות ליהדות. זה מה שאומר הרב כאן. שאני חוזר פה למשפט, החיים הקדושים השופים בפנימי פנימיות האבקה של אור אלוהי אמת והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתם. הבנתם? אתה איתי? אני שוב חוזר, שורה שנייה, החיים הקדושים. איפה החיים הקדושים מתחילים? בקדוש ברוך הוא, נכון? החיים הקדושים השופים בפנימי פנימיות האבקה של אור אלוהי אמת והולכים, ועכשיו איפה הם יורדים? גם ישראל, זה תורה מן השמיים, נכון? והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל ופיתוח נשמתה, דרך קיום המצוות וההשגחה האלוהית על עם ישראל. אחוזים בלשד החיים של קדושת אמונתה הטהורה בתואר עליון. כלומר, כל ההתקדמות קשורה גם לעובדה שעם ישראל יש לו אמונה טהורה. שרק העולם העתיד להתחדש ברום טהרת קודשו, יוכל לסופגו ולהעיר את עליות החיים על ידו. אגב, כל זה כתוב בפסוק אחד בתורה, שם ישראל, השם שהוא אלוהינו עתה ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד. זאת אומרת, אנחנו כבר עכשיו מאמינים במה שעתיד העולם להאמין בו. כן? להיות קשור בו. רוח עליון זה. הבנת שם מה שאני אומר? פשוט צריך להבין את השפה שלו. רוח עליון זה קובע בכוחו, אגב זה גם היסוד שדיברנו עליו, המושג של אורו של משיח, אתם זוכרים שדיברנו עליו. כן? בסוף פסקה ב'. אורו של משיח, אני הסברתי מה זה, לא? שזה שאיפת העתיד. כלומר, זה המשיכה של ההווה על ידי העתיד. רוח עליון זה קובע בכוחו. בחיים המעשים שבישראל מעבר מזה. כלומר, מצוות. פוליטיקה. ובחיי האמונה ותוכן שיפת הלב והסתעפות הרוח מעבר מזה. חיי האמונה שלנו. התקוות שלנו. קובע את תביעתה הפנימית של האומה. גבורת עמדתה וחשק ניצחונה. זה מה שגורם לנו את כל החזקת המעמד שלנו. כן? איך העם היהודי מחזיק מעמד? מה בעצם נושא אותו? כן? כלומר, יש כל מיני סיבות לרצות להמשיך את הקיום היהודי. זה קצת פרדוקסלי, לאורך אלפי שנים. כן? יכולנו מזמן כבר לצאת מהבמה ההיסטורית, ויש הרבה אנשים שהתבוללו בגלל זה. באמת. אף על פי כן יש איזה גרעין שמחליט להמשיך. מה דוחף אותו? הרב אומר, מה שדוחף אותו זה האור, זה חיי, החיים הקדושים השופעים מאלוהי אמת, דרך האמונה והמצוות וכו' וכו'. זה מה שדוחף אותנו. כלומר, החשק להיפגש עם אלוהים חיים. אז זה מה שאומר כאן?
למה זה כולם?
מה? זה כולם. לא, לא, גם אלה שלא. זאת אומרת, הרב הסביר באורות ארץ ישראל, שלמשל התנועה הציונית החילונית, כמה כדי לקיים את המצוות. זאת אומרת, מאחר וצריך כלומר, לצקת את רוח ישראל בכלים הראויים, מה שאנחנו רגילים לקיים, לחנות בשם קיום המצוות כולם בכל תוקפם, בגלל זה עם ישראל החליט לצאת מארצות המוות כדי להגיע לארצות החיים, ארץ ישראל. ולשם כך הוא גם היה צריך פתאום להפוך לחילוני. זאת אומרת, משל הרצל היה אדם חילוני, מצוין, כי הוא היה מוכרח להתנתק מן הדתיות בקטנותה כדי לפגוש את השם אלוהי ישראל בכל גודלו. לכן הוא הרגיש צורך לא להתייחס אל הפולחן בצורתו הנלעגת, כדי לפגוש אותו בכל גודלו במקדש בירושלים. אז זה בעצם מה שדוחף אותו, גם אם הוא לא יודע שזה מה שדוחף אותו. למשל, מה זה צורה נלעגת? שכל עבודת השם מסתיימת בשאלה האם הפודינג הזה הוא כשר או לא. לא, זה נלעג, זה באמת מצחיק. או למשל, יום הכיפורים, מה הרגע המרגש? תקיעת השופר בו. אין תקיעת שופר, בסוף יום כיפור יש אנשים הולכים לבית הכנסת בנעילה כדי לשמוע את כל השופר. צחוק מהעבודה, זה חפצות צרה, מה יש? אבל למה באמת תוקעים בשופר במוצאי יום כיפור? למה? זכר ליובל, נכון? היובל, אתם יודעים מה זה היובל? זה מהפכה כלכלית שאין כמוה. כל הקרקעות חוזרים לבעליהם, משחררים את כל העבדים. עצם קיומה של שנת היובל משפיע על כל המחזור הכלכלי לאורך 50 שנה גם כן. כי גם השיקולים הכלכליים לאורך 50 השנה מושפעים ממציאותו של היובל. אז זה דבר משמעותי ביותר. מה נשאר מזה? תקיעת שופר. צחוק מהעבודה. זה נלעג. זה לא משנה את העולם. מה שמשנה את העולם זה החלטות של הכלכלנים. ברור? מה? מי שמתבולל, אז הוא יצאת מזה. זה פרט. יכול להיות שכן, אבל זה כבר לא בידינו לדעת. זאת אומרת, מה שקורה למתבולל, מה התפקיד שלו במטה-היסטוריה, זה לא בידינו לעשות. מן הסתם, ניצוצות מסוימים עוברים שם תהליכים מסובכים. אבל זה לא התפקיד שלנו. זה כמו שכתוב בהגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מה זה בא להגיד? שיש בן חמישי שלא כנגדו דיברה תורה. מה משותף לארבעה שלא משותף לחמישי? כל הארבעה באו לליל הסדר. זאת אומרת, החכם הגיע, הרשע, התם, שנודד של כולם הגיעו. אז יש מה להתדבר איתם. כנגד ארבעה בנים אלה דיברה תורה. מי שלא הגיע, זאת אומרת, הוא החליט לצאת מכלל ישראל. זה אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא מטפל בו. כן, ברוך המקום, ברוך הוא. ואז באחרית הימים והשיב לבבות על בנים. כלומר, הם חוזרים אלינו על ידי אליהו הנביא. כן, מה אתה אומר?
מה שחזל אומרים שלעושה מצווה כמאמרה, הוא לא שומע מרחוק שמועות רעות.
כן.
הרב קוק מסביר שהיכולת שלי להשפיע עם מעשה שאני עושה, מעשה כן. פרטי שאני עושה, על כל המציאות, דווקא תלויה בכמה אני מקפיד על הפרטים הקטנים באותה מצווה.
נכון.
זאת אומרת שדווקא אותו ייכנסות לפרטים קטנים.
כן, הפרטים הקטנים, אתה אומרת, צודק. אני מסכים איתך במאת האחוזים שהפרטים זה כל התורה כולה. הבעיה היא שהפרטים הם פרטים של איזה כלל גדול. כששוחררים את הכלל הגדול ונשארים הפרטים, אז זה מקבל צורה נלעגת. ברור. איך אפשר לוותר על פיפס קטן של השער הציון של המשנה ברורה? אי אפשר. ברור? זה כמו שמספרים שפעם רצו לעשות שלום בין הדתות, אז אמרו שכל אחד יוותר על משהו. אז הנוצרי היה מוכן לוותר על זה שלחו שליחים. אז הנציג של הנצרות אמר שהוא מוכן לוותר על אמונת השילוש. הוא עושה משהו. האסלאם מוכן, המוסלמים היה מוכן לוותר על האמונה בנבואת מוחמד. והיהודי היה מוכן לוותר על יקום פורקן. השני, שבתפילה. אז חזר לרבנים, אמרו זה אפסל, מה איך אתה יכול לוותר על יקום פורקן השני? לא הסכים. זאת אומרת, ברור שזה יורד על פרטי הפרטים, אבל זה מתחיל מהכללי ויורד על הפרט. אבל אם אתה משאיר רק את הפרט בלבד, רק יקום פורקן, יהדות של יקום פורקן, זה לא יהדות?
בסדר? רגע, כן.
אז זה מה שהוא אומר, הקיוסות של קיומו של עם ישראל זה החיים הקדושים השופעים בפנימי פנימיות האבקה של אור אלוהי אמת הולכים בדרך ישרה לכנסת ישראל ופיתוח נשמתה אחוזים בלשת החיים של קדושת אמונתה התאורה בתואר עליון שרק העולם העתיד יתחדש ברום תארת קודשו יוכל לסופגו ולהעיר את עליות החיים על ידו רוח עליון זה קובע בכוחו בחיים המעשים שבישראל מעבר מזה ובחיי האמונה ותוכן שיפת הלב והסתעפות הרוח מעבר מזה תביעתה הפנימית של האומה גבורת עמדתה וחשק ניצחונה.
זה
וזה נראה שכאילו הדתות האחרות, הדתות והאסלאם, מאמצים את אותה אמונה או את אותם מצוות.
הם מאמצים חלקים, כן.
וספק באמת, זאת אומרת, הם גילו איפשהו את הסוד הזה, וספק אם הם ירדומים מעלבנת ההיסטוריה, יש בהם גם את ההמשך, את הקיום.
כן, אבל אנחנו מדברים פה על קיום לאומי. כלומר, אין שום אומה שחיה מזה. אצלנו זה במישור הלאומי שהדברים האלה נחיים. הנצרות והאסלאם הם לא... נכון, יפה.
הם ביחד, אבל אפשר להגיד שגם באסלאם זה יכול לקרות.
זה מחיה אותם, זה מחיה אותם עד נקודת השבירה של זה. יש סיבות לנקודת השבירה, אז אנחנו נצטרך...
של הלאום או של...
לא, לא של הלאום. הלאום יכול להתקיים כמה שהוא רוצה. אבל האסלאם בוודאי מגיע לנקודת שבר.
כשנקודת...
לא, 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 יריה, זה מסובך. זה לא פשטני כזה. כן? אבל נקודת השבר ביכולת השליטה של הדתות האלה בעולם, זה תקומת ישראל. זה מה שהוא אומר. בסדר? כלומר, ומה נותן לנו את הכוח של התקומה? זה שאנחנו מוארים, סופגים, איזשהו אור עתידי. אנחנו חשים. הם לא. מובן? טוב, זה צריך ללמוד באמת על מה מדובר, אבל זה הרחבה. פה פותחת גם את הסוגיה של האסלאם, שזה עוד סוגיה ברב קוק, ואנחנו קצת בינתיים מתמקדים בסוגיה קטנה, הנצרות. בסדר? הלאה. כן. גבורת עמדתה וחשק ניצחונה, מעוז ביטחת תקוותה ואור עתידה. נגד זה, אותו הארס מגיע בפוגמו, בפגמו, סליחה, אל תוכיות דם החיים של דבר האמונה. כן? כלומר, התיאולוגיה הנוצרית היא פגעה באמונה היהודית מבפנים.
זאת אומרת ככה, יש נשמה ויש גוף של עם ישראל, mm-hmm. האור הזה יורד על נשמה, אבל את הגוף מנסים להרוס דרך הנצרות.
לא, גם את הנשמה מנסים להרוס.
זה כלומר, תוך תוכיות דם החיים.
דם החיים, לא, זה לא הדם של הגופני.
יש איזשהו משנה.
דם החיים של טוהר האמונה. זאת אומרת, מה ההבדל בין עבודה זרה לבין נצרות?
נצרות זה עבודה זרה עם מירוש ישראל.
יפה. זאת אומרת, כשמישהו רצה לעבוד עבודה זרה בימי קדם, אז מה הוא אמר? הוא עשה, הוא עזב את אלוהי ישראל, הלך לאלוהי העמים. יש למשל הבעל, אתה רוצה לעבוד לבעל? זה אופציה, כן? במקום לעבוד את השם, תעבוד את הבעל. הנצרות אומרת לעבוד עבודה זרה בשם היהדות, אז כך שהיא נכנסת לתוך דם החיים של תואר האמונה, והיא נותנת פרשנות אלילית ליהדות עצמה. לכן זה יותר חמור, זה נקרא מינות, כן? זה דבר דק, כן? נקרא מינות, דקה. עכשיו, פסגת עוז הקודש.
יש מנהל מדרש שכל דור, כל רשע, כאילו, ניסה ללמוד מהטעויות של הרשע הקודם.
נו.
ובסוף, והמינות היא כאילו שהנוצרים אומרים בואו נזדבק לפטרון.
כן, כן, יפה, יפה זה.
זה הרשע.
יפה מאוד. איפה זה המינוח הזה?
אני קראתי זה בשלה.
בשלה, כן, יפה. יש כמה מגדולי ישראל, חכמי הקבלה שעסקו בסוגיות האלה, השלה ביניהם. גם רבי שמשון מאוסטרופוליה. וגם רבי אברהם אבולעפיה. יש כמה מיוחדים בחכמי ישראל שהתעסקו במישור הפנימי בהתמודדות עם הנצרות. טוב, נמשיך. מה? זה כבד מאוד, מה? אבל צריך להתמודד, לא? צריך שמישהו יעשה את זה. כן, פסגת עוז הקודש, גם הרב קוק אגב, במיוחד בחלק הנקרא שמונה קבצים. מה שיש פה זה קצת. בשמונה קבצים יש חלקים שהוא כתב ביותו בגלות, ושם יש עשרות פסקאות בנושא הזה, בירור הנקודה.
זה
חוץ
מדי עבודה, זה מה שעושים לפני שנה, שנתיים, בהסדר כאילו?
מה, מה? אתה מדבר?
שמונה קבצים
הוציאו פעמיים. כן, אז התפיסו עוד פעם בשקט בשני כרכים, פעם היה בשלושה כרכים, עכשיו בשני כרכים. עכשיו לאחרונה הוציאו גם ספר, זה במרכז הרב הוציאו ספר חדש של הרב קוק, אולי אתם לא מכירים, פנקס י' ג', ראיתם את זה? זה עכשיו יצא. אז שם יש גם כן התייחסות לנצרות מאוד מעניינת, נקרא פנקס י' ג', כי זה מה שהיה כתוב על הפנקס. כלומר, הוציאו את הפנקס כמות שהוא, היה כתוב פנקס י' ג' את זה הוציא. ככה, כמות שזה. אז יש פה פסקה חשובה.
זה פוליטיקה שאני
לא עבר. תעזוב, נו באמת, מה זה משנה? אבל ההקלדה זו סירה שעדיין. הנה, כאן פסקה מ"ג בעמוד ל"ז. מחתרת. כתוב ככה, אם במחתרת יימצא הגנב. אז זה מחתרת. מחתרת הוא ממחת. מח? זה ממחת. זה ממחת נביאים. יש 48 נביאים עמדו להם לישראל. שהם טיפין דהסדריקו מגן עדן, ותרת הוא תורת משה. זאת אומרת, מה עושה הנצרות? היא מקדימה את הנביאים לתורה. היא אומרת שמוסר הנביאים עליון מתורת משה. אז אם במחתרת היא מצא, שימן שהוא גנב. הוא גנב מאיתנו אורות. זה הרב אומר את זה. זה הרב ציודה, אתם מדי אומר את זה בשם הרב. הנה, זה המקור. סוף סוף הגיע. כן, האמת היא, ייתכן מאוד שהמקור נמצא אצל רבי שמשון מאוסטרופוליה. כן. והנה התורה היא קודמת ושורש לנביאים. ויסוד התורה שאין נביא רשאי לחדש דבר במעשה. אמנם באו פריצים וחיללו והתנסו להעמיד חזון, היינו להקדים כוח המח לתורה, שהיא תורה הנסמכת הדבקה בפועלה, ועל ידי זה חיסר ממנה הוו. כן, הרי תרת זה בלי וו, לא כתורת, שהוא מורה על ההמשך המעשי שהוא למעלה מכל חשבון ומספר, כמו שהוווין לעמודים נעשו למעלה מחשבון הגלוי המתוקן. והעיר הקדוש ברוך הוא את עיני משה למצוא אותם, וקונטרוקוס ההגמון שאל על זה, משה רבכם אינו בקי בחשבונות היד, שבה התשובה ודבבי העמודים וכו'. טוב, בסדר, זה מעניין, קרא מי שמעניין יקרא. איפה היינו? הוא מרפף. כן, אנחנו בשורה השנייה. הוא מרפף, או מרפף יותר נכון, את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה. לכן באמת הנוצרים הראשונים בגדו בסולידריות הלאומית. למה באמת הייתה ברכת המינים? למה בכלל הם מוצאו מכלל ישראל? מה הייתה הטענה של, שגרמה לרבן גמליאל להחליט להוציא את הנצרות מן היד? כי הם היו משתפים פעולה עם השלטון הרומי, נכון? כלומר, לא בגלל ש... מה? משון רופף. מחליש. כן, אבל פשוט, כיוון שזה פיעל, צריך לשים דגש בעין הפועל. מרפף. נכון? זה המוכחי. מה? הוא מרפף את יסוד המעמד האחדותי. אז כן, אז למה רבן גמליאל באמת הוציא את המינים מכלל ישראל? בגלל שהם שיתפו פעולה עם השלטון הרומי והיו רודפים את האומה. יותר מזה, זה התחיל מזה שבזמן שהייתה המלחמה של אספסיאנוס על ירושלים. הרי הנוצרים היו יהודים באותם הימים. היו יהודים. הם לא סתם היו יהודים. היו יהודים כאלה שבכל זמן שבית המקדש היה קיים, הם מקריבים הקורבנות עם כולם. אז זאת, ויש חלק מהם שהחליטו לבטל את המצוות, אבל תמיד יש יהודים שלא קימו מצוות. צדוקים, גם כן לא קימו את המצוות כמונו. אז למה הוציאו אותם? בגלל שאמרו שהרבה שלהם הוא המשיח. גם לא טענה. כי הרי יש יהודים היום שחושבים שהרבה שלהם הוא המשיח, ולא מוציאים אותם מן היד הזאת. אז מה גרם? אגב, מה שגרם זה ביטול האחדות. כתוב כאן, הוא מרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה. הם בזמן המלחמה של אספסיאנוס עד ירושלים, כל העדה הנוצרית הלכה לעבר הירדן המזרחי, וחיכו בעיר פחל שבעבר הירדן שהמקדש ייפול, וסרבו ליטול חלק במלחמה. טוב, זה כבר שאלה של מחקרים. נוצרים. הם היו נוצרים. הנוצרים, תלמידי ישו הנוצרי. לא, 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 כבר אז נקראו נוצרי. מה? אפילו ישו עצמו קראו לו הנוצרי, כי הוא מנצרת. מה? הם היו כמה אלפים. אולי 10,000, לא יודע, אני לא יודע כמה הם היו. אבל הם...
זאת אומרת, יכולה להיות...
צריך להבין, ישו... לא, יכול להיות, ישו... תעזוב, תעזוב, אנחנו עכשיו לא עסוקים. סליחה, סליחה, הנושא הזה הוא נושא כבד, וזה לא הנושא שלנו. מאיפה, מה היחס בין הנצרות לאיסיים? זה נושא רחב. אני כאן דן במשהו אחר. ישו נצלב בשנת 33, המקדש חרב בשנת 70. יש לך פה 37 שנים שבהם הנוצרים פעלו. 37 שנים. הייתה עידה נוצרית אפילו ברומא. ברומא הייתה. מה? תלוי מתי את אומר שהמקדש חרב. סיפור שלה. עכשיו, זה ימשיך עוד. אחרי החורבן, עד שהגיע ליבנה, בימי רבן גמליאל, ורק אז הם מוצאו מן היהדות. בסדר? זאת אומרת שהם בינתיים היו מתפללים בבית הכנסת. הרי איך ברכת המינים פתרה את הבעיה, הוציאה את היהדות, את הנצרות מהיהדות? פשוט הם לא יכלו להתפלל איתנו. עד אז הם היו מתפללים. היו אומרים קדיש, היו עולים לתורה, היה להם יורצייט, ברית מילה, הכל.
הרב אומר שרבן גמליאל, נכון? הוציא אותם בגלל שהם היו משתפי פעולה.
יפה.
כן, אז
זה משהו לרמב"ם.
מ-33 עד רבן גמליאל, מתי זה?
זה אחרי החורבן.
מתי?
זה משהו כמו 20 שנה אחרי החורבן. זאת אומרת, עבר די הרבה זמן.
50 שנה בערך.
אז בקיצור, עבר 50-60 שנה, עבר די הרבה זמן.
וכל התקופה הזאת לא היו משתפי פעולה?
זה לקח זמן. זאת אומרת, בהתחלה ודאי שלא. בהתחלה הם לא שיתפו פעולה. אם כי בהתחלה הם דווקא נרדפו, בין היתר על ידי אגריפס מלך יהודה. כן. וזה לקח איזשהו זמן עד שהתברר העניין. זה לא ביום אחד דברים כאלה נעשים. כשהתברר שהם מצרים לישראל, לא הייתה ברירה להוציא אותם. אז זה מה שאומר כאן הרב. כן, הוא מרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, נותן מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי, ונותן במקומו נוגע חיצוני. כלומר, מה הנצרות באה להציע בתור חוויה דתית? חוויה אסתטית בעצם. כן? כלומר, לא בנוי על המצוות. כן, בבקשה.
זאת אומרת שכל קבוצה שבתוך היהדות, יש לזה פנטזיה אמונית לא חשובה, כל זמן שלא
תשתף
עם האויב...
היא יהודית.
יהודית.
כן, זה מחלה פנימית שלנו.
מחלה פנימית, כן. אבל החכמי ישראל יצטרכו להוקיע אותם ברגע שהם
יזדהו רק... יפה. למשל, אז יש לך משל. הרפורמים, הם יהודים או לא? יהודים. יהודים. יהודים מסובכים, אבל יהודים.
בדיוק.
גם היום יש קבוצות ששולחות... כל קבוצה שהולכת עם האויב
ולכאורה
מרפפת את האחדות
של המים. נכון, נכון, נכון. לכאורה
זה נראה
הקריטריון
יותר
שונים
מאשר
להאמין במשיח שוב. לא, זה דווקא הקריטריון העיקרי, בגלל
שעם
ישראל הוא קודם כל עם.
אבל יש היום קבוצות כאלה.
לא, יש יחידים. קבוצות שבמפורש הולכות ומשתפות פעולה עבור האויב נגד עם ישראל. זה לא. כמעט ולא. מה? באמת, הוא הרג יהודי אחד, הוא מסר יהודי אחד למיטה. תעזוב, באמת. הוא סתם מטורף. אבל למשל, דווקא אחד שדיברו עליו הרבה בתקשורת, הוא הנונו, דווקא יותר רציני. הוא באמת אויב של עם ישראל, אידיאולוגי ומעשי. מה? יהודי מומר? זה לא במקרה שהוא מומר. אז זה באמת הוא... כן, הוא נראה כדירו לזאת. אם אתם מחפשים דווקא אחד. כן? אפשר לחיות גם בלי שיהיה, כן? זה לא... מותר להגיד פרקת המינים בתפילת 18, גם אם אין, מי, אם אין על מי להכיל אותה. כן? זה לא ברכה לבטלה. כן? מה? כן, אז אם אין, אז בסדר. אנחנו לא מתלוננים על זה שאין. את מבינה מה שאני אומר? אני מבין שיש קושי, כי את רגילה אולי לראות את היהדות בתור דת. אז אם את רואה את היהדות בתור דת, אז באמת הקריטריון של היציאה מן הדת זה יהיה הכפירה בדת. או אמירת דבר שהוא מנוגד לאותה דת. אבל אם אנחנו רואים את היהדות לא בתור דת אלא בתור לאומיות, אז במילא היציאה מן האומה היא הקובעת. מובן?
מבחינתנו ההבדל כל עוד זה פרטים למתי שזה הופך להיות קבוצה. מבחינת רמת הפאניקה שלנו.
האם להכריז נגדם הוצאה?
אז כרגע כל עוד יש כל מיני פרטים כאלה...
אם זה הפוך להיות... אם זה הופך להיות קבוצה רצינית באומה, אז צריך לשקול. כן? טוב. איפה היינו? נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוהי, ונוטל בקומו נוגע חיצוני. שאין בו כלום מאותו החידור, הדיוק, הניצחון, הביטחה ואור האמת המנצחת כל עדי עד. יונק הוא ארס זה משפעת הלח של רוח האמונה והמוסר מתפשט הוא, כלומר יש יסודות של המוסר של היהדות שעברו דרך הנצרות וגם יסודות של האמונה היהודית שעברו לנצרות מתפשט הוא על המון עמים רבים ונאות הוא מאוד ללאומי התבל בחוג רחב. ידוע שערב הופעתה של הנצרות היו הרבה גויים בכל האימפריה היהודית שהיו מגיעים לבית הכנסת הרומאית, שהיו מגיעים לבית הכנסת כן, היו בבית הכנסת, לא היו שתי עזרות, עזרת גברים ועזרת נשים, אלא היה עזרת גברים, עזרת נשים ועזרת גויים. היו גויים שבאים לשמוע את הדרשות של הרבנים. נקראים במדרשים שלנו יראי השם. כן? יאמר נא ישראל, יאמר נא בית אהרון, יאמרו נא יראי השם. כאילו עולם חזק. מה? היו כאלה. והייתה שאיפה גדולה ליהדות, היו הרבה מתגיירים באותם הימים, והיו הרבה שקשה להם, במיוחד בגלל ברית המילה. לכן היו יותר נשים מתגיירות מגברים. כן, כי הגבר צריך לעבור ברית מילה, זה קשה. בא פאולוס והציע יהדות בזול. כלומר, אפשר להיות נאמן לתורת משה בלי לעבור את הקושי הגדול הזה של ברית המילה. כן, הוא אמר, יש מילת בשר ויש מילת לב, עורלת בשר ועורלת לב. אז הוא אומר, מי שנימול בבשר זה בסדר, אבל מי שלא, שימול את ליבו. זה עם כאלה, אליגוריות כאלה. ולכן זה באמת התפשט טוב. כלומר, אמרו, יש אותו מצרך, אבל בזול. לא צריכים כל כך הרבה קשיים. זה מה שאומר כאן הרב, נאות הוא מאוד ללומי הטבל בחוג רחב, עומדו על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר, והטעם של האמונה והדבקות האלוהית. המובעת בחיי האומה הישראלית בכל חוסן ותואר. טוב, אז זה צריך להבין איך זה בנוי על התרופפות של ההכרה המוסרית. זה נראה בפעם הבאה, בעזרת השם שלנו.